שלום לכולם, ברוכים הבאים וכיף גדול שאתם מצטרפים אלינו לפרק מספר 32 של יהלומים באוויר. שבוע לא פשוט עבר עלינו, נסענו לצפון הרחוק, מה שנקרא ווינטרפל. לא הצלחנו לצח את הנייט ווקרס, ועוד משחק גורלי בעצם שמכבי נתניה לא ידעה לצלוח אותו. וזה שפה קבעה סופית שאנחנו נבלה את שארית העונה בפלייאוף התחתון. אז אנחנו נרחיב על הנושא הזה וננסה להבין מה הלאה ואיך הולכים מכאן. רוצה להגיד שלום לניר רוזנטל.
שלום דניאל.
מה המצב ניר?
וואלה, הכל בסדר, תמיד טוב לבוא לפה. התגעגעתי וקצת כדורגל, קצת מכבי נתניה. בכוונה אמרתי את זה בנפרד כי זה לא אותו דבר. יאללה, נהנה.
נו גם אנחנו. שלום לברק גרונמן.
אהלן, אהלן.
ברק, איך היה המסע הישראלי?
תענוג, תענוג.
על הכיפק, אז אנחנו נצא לדרך, ובואו נדבר על המשחק קודם כל באמת שהיה השבוע מול קריית שמונה. אז דיברנו על זה שלמרות מיקומה של קריית שמונה בטבלה, מדובר בכל זאת בקבוצה טובה ומסוכנת, ועדיין על הנייר היינו צריכים לקחת את המשחק הזה, במיוחד בכמה שזה היה חשוב לנו, ועדיין יצאנו משם עם תבוסה של 3-0 או הפסד של 3-0. מה ראינו? מה היה שם?
ברגע שהגדירו את המשחק הזה כגמר גביע, ברור שלא נכון לנצח אותו. אני בכלל חושב שמשחקים חשובים בהתייחס בנתונים של השנים האחרונות שלנו במפעל, אם זה משחק חשוב, צריך להגדיר אותו כחצי גמר גביע. יש לנו הרבה יותר סיכוי לנצח אותו. גם מול הפועל חיפה, גם מול קריית שמונה, בעצם משחקי הזדמנות אחרונה, הזדמנות אחרונה, בכל פעם אומרים הזדמנות אחרונה. מול הפועל חיפה זה לא הלך, אבל שיחקנו ותקפנו ויזמנו. ובאה מולנו קבוצה ששיחקה על תוצאה, ובסדר, יכול לקרות. קריית שמונה, בלי שום ספק, ובכל דקה שהמשחק התקדם, אני חשבתי עם עצמי, אם אני מגזים, המשחק הכי גרוע של מכבי נתניה, בעידן הנוכחי, מקיץ 2016, לדעתי.
אני לא,
בשום שלב אני לא הרגשתי שם, כלומר, עזוב עזבו רגע את האדום, שאנחנו בטח עוד נדבר עליו, אבל זה פשוט לא היה זה. כלומר, כבר היו קבוצות ששיחקו גם מולנו עם 10 שחקנים, ואני רק כאילו, כל אחד עושה מה שכרגע מתאים לו באותו שלב על הדשא. הגענו למצב אחד שהוא חצי מצב. אם לא דני עמוס, זה נגמר בתוצאה שהם מדברים עליה עוד הרבה שנים. וכן, להגיע למשחק כזה ולהיראות ככה, וממש אין מילים להגדיר עד כמה זה המאכזב.
אני איתך, רגע, כי אני חושב ש... אני שם רגע את האדום בצד כמוך. היה הרבה אלמנטים אחרים שאפשר לעשות במשחק הזה שהם גם בעשרה שחקנים או להיראות אחרת.
אני חושב שדווקא ההגדרה של ניר על הגמר גביע זה ממש הנקודה. היה שם עניין מנטלי והאדום, אפשר לשים אותו בצד ולהסתכל על שאר הדברים, אבל הייתה תחושה שברגע שזה קרה, אפילו שדני הציל את הפנדל הזה, כאילו כל המתח וכל הגמר גביע ומשחק ההזדמנות האחרונה וכל זה, פשוט התפוצץ לחתיכות ואנשים נשברו, וזה מאפיין כנראה את כל העונה שלנו, שדיברנו לאורך כל העונה על הצד המנטלי, ועל זה שזה בראש, ועל זה שהוא לא מבקיע, וזה לא מרוכז, וגבי בירידה, משהו, לא יודע מאיזה סיבה, לא התחבר בעיקר בראש, וירד לרגליים, אבל במשחק הזה זה היה ממש בולט לראות איך האדום הזה, איך החוסר, בין אם זה אלמוג, או אפילו אם זה היה שחקן אחר שמקבל אדום, איך זה השפיע, איך זה כאילו הוציא לכולם את האוויר, ושוב החזיר אותם, דיברנו על זה, משחקים שלא מבקיעים, וכולם מסתכלים אחד לשני, מאיפה זה יבוא, גם פה, כאילו, אוקיי, מה עושים עכשיו? איך אנחנו אמורים לצאת מהברוך הזה 90 דקות קדימה?
אני חושב ש... אני טיפה ארחיב על מה שאמרתי קודם, ככה בציניות, אני אגיד עכשיו טיפה יותר ברצינות. מה שמפריע לי כשמגדירים משחק כגמר גביע, זה כאילו לבוא ולהגיד, אוקיי, כמו ברק מכיר את זה מבית ספר, שבאים לתלמיד ואומרים לו, טוב בוא תפתח דף חדש מעכשיו, תתנהג כמו שצריך, זה כאילו לבוא ולהגיד, אוקיי, תשכחו את כל מה שהיה, את ההכנה הלקויה, את הבחירה הלא טובה של הזרים, את ה-24 משחקים הלא טובים או כן טובים שהיו עד עכשיו, מה שנעשה פה יקבע. הרי אם היינו מנצחים את קריית שמונה, ונניח שגם היינו מנצחים את מכבי תל אביב במשחק הבא, והיינו מגיעים לפלייאוף העליון, מישהו היה חושב שהעונה הזאת עכשיו היא הצלחה כבירה? העונה הזאת היא לא מספיק טובה. ואנחנו לא בפלייאוף העליון לא בגלל שהפסדנו בקריית שמונה, אנחנו לא בפלייאוף העליון בגלל כל המשחקים שקדמו לאותו משחק. בגביע אתה עושה הגרלה, ומה שתקבל תקבל, ושם אפשר להתכונן למשחק נקודתית. ומכבי נתניה של השנה, היא לא בין שש הקבוצות הטובות בישראל, עונה שעברה זה היה אחרת, עונה לפני כן זה בכלל היה אחרת, ובוא נודע על האמת, לא מגיע לנו להיות שם, וטוב שאנחנו נמצאים בפלייאוף התחתון, כי זה מה שמגיע לנו, זה מה שהרווחנו, על זה, זה מה שזרענו, ואת זה אנחנו קוצרים.
אני חייב להגיד שבהקשר הזה, אני זוכר שאמרתי, אחרי זה משחק, לא זוכר, נדמה לי אחרי הרביעה עם הפועל תל אביב, היה שם עוד משחק, ואמרתי, אין, מרמים אותנו, עבדו עלינו עם הרביעה של הפועל, ואתה אומר את מה שאתה אומר, ואני חושב, האחרונים שאתה יכול לעבוד עליהם עם הדף חדש, ובואו ננצח ונעלה לפלייאוף, זה השחקנים. הם יודעים בדיוק מה הם שווים, הם יודעים בדיוק איך הם נראים, וזה האחרונים שאתה יכול למכור להם את הסיפורים האלה של ננצח את זה, ויאללה, אנחנו בפלייאוף העליון, והכל בסדר, ודבש, ונסתדר, ומכבי, ומשחקים מלאים, ואנחנו נקבע את האלופה. הם יודעים מה הם שווים, הם יודעים יותר טוב מכולם מה הם עשו, איך הם נראו, והם כנראה גם ידעו שזה חסר סיכוי. יכול להיות גם לפני הפועל חיפה.
אני לא יודע, אני קצת מסתכל על זה בצורה שונה. אני אומר, אין פה עניין של לעבוד על שחקנים או לא. זאת אומרת, קבוצת כדורגל מצליחה, מורכבת מכמה פרמטרים. סגל שחקנים זה אחד מהם, החיבור, יכולת מנדע, הכל. יש פה הרבה גורמים. ואני חושב שאם אתה מסתכל על סגל שחקנים הזה, אז הוא סגל שחקנים שצריך להיות בפלייאוף עליון. אין ספק שבתור מכלול, כקבוצה, מכבי נתניה עונה, לא מגיע לה להיות בפלייאוף העליון. אני לא חושב שיש פה איזה... כולנו ראינו את היכולת על הדשא. אבל זה לא שבכל הקבוצות בפלייאוף העליון מדובר פה עם, בקבוצות אדירות. שתי מקומות האחרונים בפלייאוף העליון יהיו קבוצות בסדר, באיכות שלנו, נקרא לזה ככה.
יציבות יותר.
יציבות יותר, נכון.
חדר הקבוצה יציבה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנה, אתה יודע שאפילו התבוסה שהיא קיבלה מביתה ירושלים, היא לא מתגם מייצג ליכולת שלה. זו קבוצה של 1-0 לפה או לשם. אגב, זו גם הקבוצה, קראתי איזשהו נתון, שבאחי הרבה משחקים של העונה, רק צד אחד כבש. ובדרך כלל 1-0. כלומר, אתה יודע מה תקבל מולם.
לא, אני רק מתייחס לנקודה של השחקנים, לעבוד על השחקנים שהם שווים יותר או לא שווים יותר. אני חושב שהם רואים את עצמם, אז הם כן חושבים שהם קבוצת פלייאוף עליון. זה שזה לא קורה דה פקטו, זה כבר עולם אחר.
אני חושב שנתניה היא הקבוצה שהפער בין זה אפילו לא ציפיות, זה הסגל, כמו שאמרת, בין הסגל אל הנייר לבין מה שקיבלת ממנה עונה בדשא, הוא הכי גדול. אם תסתכל באמת מי הראשונה, מי מכבי תל אביב ועד לאחרונה, כל אחד נמצא פחות או יותר מקום לכאן או לשם.
זה אנחנו בקריית שמונה, אני מסכים לך.
קריית שמונה, אולי טיפה אשדוד, למרות שגם זה לא ממריא רחוק מדי בהגנה שם, אבל כן, מבחינת סגל, אצלנו הפער הוא הכי גדול. וזה שוב, לא לעבוד על השחקנים, וזה אבל אולי התסכול, זה המילה יותר נכונה של השחקנים. אתה מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אתה רואה שחקן בונדסליג מצד אחד, אתה רואה שוער ותיק מאחורה, אתה רואה בלם כמותים, חלוץ כמו פאטוס, שראית לפני חצי שנה מה הוא שווה. וכל הדבר הזה לא מתחבר להוציא 1-0 עם הפועל חיפה, או גם קריית שמונה פה. דיברנו על הניצחונות המגעילים האלה, שצריך לקחת את הפנדל ולגמור עניין. חוץ מנס ציונה 4-0. והפועל תל אביב, לא היה שום דבר שנראה, וגם בגלל זה קצת סליחה שאני אומר, כאילו רימו אותנו. גם זה היה יותר נס ציונה והפועל מאשר אנחנו.
לא הפגענו יכולת מרשימה, אני חושב שבכל העונה. אין על זה ויכוח עד עכשיו, פחות.
למרבה הפרדוקס, מכבי תל אביב, האבסורד, לא הפרדוקס, מכבי תל אביב בבלומפילד, אולי. ה-0-0 הזה, שם נראו, אתה יודע.
משחק פחות ליזום בו, מוניקה, זה משחק יותר להגן בו, מה שהיה שם,
אבל גם תקפנו וזה, לא משנה. אין לנו מה, נתעלה ב-0-0 בבלומפילד. לא היה משחק שבו ראית את מה שאתה משלם עליו.
אני חייב להגיד שאני כן הופתעתי, מה איך שעלינו למשחק בקריית שמונה. אתה, ניר, אמרת ששחקנים, אתה יודע, אי אפשר כאילו לשים את הכל מאחורה, ואז לבוא למשחק אחד וזה קובע. אבל אתה יודע, דווקא כן, כאילו, בסופו של יום, אם זה משחק אחד שהם משחקים עליו ואומרים, אוקיי, זה כל הקופה, וזה גם אם אתה ביכולת לא טובה, אתה יכול להתעלות בדיוק כמו האנלוגיה שעשית לגביע.
אני חייב להגיד בהקשר הזה...
לחצי גמר גביע.
אני חייב להגיד בהקשר הזה שלדעתי, האלמוג שבחדר, לדעתי בגלל בוא נשים הכל אחור, והמתח והצ'אנס האחרון, זה מה שגרם לאלמוג לעשות את השטות הזאת בדקה 50, זה לא...
לא, אז רגע, שנייה, בוא, אנחנו נרחיב את הדיון על אלמוג ועל השיח חדש, מזל רע, מזל טוב, תלוי מה שאתה בוחר להסתכל על זה, אבל אני אומר שגם בעשרה שחקנים, כאילו הורדנו את המתג מהר מדי.
בוא, אני אגיד לכם דבר כזה. אני זוכר את, את גמר אלופות 2006, ברצלונה ארסנל.
כן.
אני מניח שגם מי שמאזין זה אנשים שזוכרים את הגמר הזה. ברצלונה הייתה עדיפה בהרבה על ארסנל. למען השוער של ארסנל קיבל אדום, אני חושב, דקה עשירית. החליף אותו, נכנס, נראה לי סזר, לא זוכר מי...
מולי, לא זוכר את השוער. יכול...
משהו במם yeah. בעצם, לא. לא משנה.
עמוס.
נכנס לשער, ואני זוכר שכאילו, די, הסתכלתי ואמרתי, וואו, יפרקו אותם. ולא, הם שיחקו בדיוק באותה צורה, הם אפילו הובילו, שער של סול קמפל, אני חושב.
נכון.
ועד הסוף שברצלונה ככה גירדה שם את השני שערים של ארסון ואולגר.
לא, בלטי נראה לי, לא? בלטי,
נכון, וואי, כמה בלבולים עשיתי פה.
איתו ובלטי, כן.
סיפור הכללי.
איתו מפתיחת רגליים של ארסון ובלטי שם הזה. אבל אתה רואה שאפשר לשחק גם עם 10 שחקנים. אדום זה משהו שעדיין יכול לשמור על איזשהו מבנה.
איכשהו לרוב בליגה הישראלית אדום מפרק.
אבל לך לשמינית גמר עם באר שבע שנה שעברה.
נכון.
כולם ידעו, שזה דקה 60 או 70 זה היה עם אולסק, וידעת גם שאתה הולך להערכה, וכולם ידעו שאנחנו ננצח. משהו במבנה היה ברור לך שישמר, ואנחנו נשכב על הרצפה, גליצ'ים, לא בזבוזי זמן, אנחנו ניפול על הרצפה, ואנחנו נלחם, ואנחנו אולי גם נגנוב את האחד, אנחנו את המשחק הזה ננצח. לא יודע, לפחות הרגשה שלי עוד כמה שדיברתי איתם. פה, או במקרים אחרים, אתה מקבל את האדום, והכל מתפנצ'ר. זאת אומרת, העסק, הבניין הזה לא בנוי מספיק יציב וחזק, כדי שכשמשהו יזוז, הבניין ממשיך לעמוד. פה זה נראה הכל על קרי תרנגולת, ומילימטר שנשבר, זה דבר קטן, אז הכל מתרסק. וכל משחק היה לו את השבירה שלו.
אני אגיד לכם משהו כזה, בתור האוהד הנאיבי שבי, לפני המשחק חשבתי ואמרתי, אנחנו דיברתי עם אוריאן, אמרתי לו, תשמע, קריית שמונה זה מועדון מאוד מאוד לחוץ. אמנם אין להם קהל, יש להם את איזי, שיודע להלחיץ, יש להם מאמן שמשדר פאניקה, רפואה.
קבוע.
זה לא, זה קבוע כי מלחיצים אותו, אבל גם רפואה הוא מסוג המאמנים, ששפת הגוף שלו היא רעה. כלומר, הוא מלחיץ השחקנים שלו, הוא נראה מהצד, לא יודע, בתור שחקן, אם הייתי שחקן של קריית שמונה, היה מלחיץ אותי לראות אחד כזה, שכמה מתפרע וצורח ותנועות ידיים. אתה בא ואומר, הוא עולה בהרכב תלעים. חסרו להם איזה 7-8 שחקנים שם, והם נלחמים על ההישארות, והוא נלחם על התפקיד שלו.
סופו של דבר לדעתי, כי אולם שיחקו אולי חוץ מ-1-2.
לא, לא, היה להם הרכב מאוד חסר, גם בהתקפה, גם בהגנה, ואנחנו באים אולם, ואנחנו נאבקים בסופו של דבר על בונוס, על פלייאוף, אנחנו לא נרד ליגה, והם נלחמים על ההישארות שלהם, ואתה אומר, אם אנחנו נבוא יותר נחושים, מההתחלה נראה להם, והתחלנו את המשחק הזה עם קרן אחרי 20 שניות, אמרתי, וואלה, הנה. ואז זה פתאום נעלם. עוד לפני האדום, אנחנו מדברים פה רק על 5 דקות, כן, אבל ההתלהבות נגמרה אתנו אחרי דקה וחצי בערך, ואתה אומר, תלחץ אותם, זו קבוצה גם ככה לחוצה. והדברים האלה חסרים לנו, זה כמו שברק אומר, עונה שעברה זה היה, והשנה, אנחנו... אין, זה כמו שאתה רואה איזשהו אכבר, ואתה מפחד ממנו, ואתה אומר, אבל הוא יותר מפחד ממני. ולא, אנחנו באים לכל משחק, ואנחנו נראים כאילו אנחנו יותר מפחדים מהיריבה, למרות שהיריבה גם חוששת, אפילו יותר מאיתנו. אבל אנחנו משדרים את הרפיון הזה, את ה... טוב, בסדר, נשחק, זה יגיע. לא, זה לא יגיע. צריכים לעלות למגרש ולקחת. אנחנו אף פעם לא עולים כדי לקחת. וזה התחיל מאשדוד, שב-0-0 שם אנחנו... הסתפקנו ב-0-0 אחרי מדקה 60, ובזבוזי זמן, ומשחק לרוחב, ואתה אומר לעצמך, כאילו, מה, אם לא נלך על ניצחונות, אז מתי זה יגיע? אז מגיע למחזור אחרון, שחייבים ניצחון, וזה לא קורה.
יכול להיות, אני, דרך אגב, במשחק באשדוד, קשה לנתק את העובדה שנניח בחצי שעה, הם היו פשוט יותר טובים מאיתנו, מחצית שנייה. אז יש ימים שאתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, זה לא היום שלי. מחצית ראשונה, אני מסכים איתך, גם היינו צריכים להפקיע, היה שם 4 מצבים קורצים מאוד. אבל יש ימים שאתה לא, אתה לא בא למשחק.
נכון? אני עדיין מעדיף בליגה הזאת של 3 נקודות, לראות שהקבוצה שלי רוצה לנצח. אין לי בעיה לקבל גול ולהפסיד, אבל אם זה קרה מזה שניסיתי לנצח, לא מזה שהסתפקתי בשוויון וקיבלתי גול, זה מעצבן. ליגה של 3 נקודות, אם אתה עושה טקו ועוד טקו, עדיף לך לעשות, כאילו, אתה יודע, אני מעדיף הפסד וניצחון מאשר 2 טקויים. זו מתמטיקה פשוטה. והחוסר באומץ הזה, בתעוזה, ברצון לנצח, שזה המינימום, זה משהו שממש נפגם אצלנו העונה לדעתי.
השאלה היא מה גרם לזה. אתה לא יכול להגיד זה המאמן, כי זה אותם מאמנים של לפני 2. ואתה לא יכול להגיד שחסר לך את השחקנים, הפייטרים הדוחפים, כי רואי כעת בוודאי שכל משחק רוצה לנצח, וכולם בגדול, כן? אבל כאילו אנשים שדוחפים ומטריפים וזה, אז מאיפה בא החוסר הזה?
אם אני מסתכל אני עכשיו במבט טיפה יותר רחב, אז אני אגיד שבשנתיים הקודמות, אולי בשנה הקודמת אפילו, כשהתחלנו רע, אז ידענו לצאת מזה יחסית מהר. השנה אנחנו עדיין במערבולת הזאת, כאילו יצאנו מזה, ניצחנו כמה משחקים רצוף והכל וזה, אבל איכשהו מבחינת ביטחון של הקבוצה בעצמה, זה אנחנו עדיין מתגלגלים.
אני חושב שהבעיה האמיתית שלנו, ואמרנו את זה כמה פרקים, אני זוכר בתחילת העונה שהתקלת אותנו באותי ואת ניר, במה היית מביא, איזה רכש נוסף היית מביא לעונה, ואמרנו חלוץ, בסוף זה משחק שצריך לתת בו גול, ולאורך הזמן יש תחושה, גם בקהל, גם לשחקנים, מאיפה זה יבוא? מי יביא את זה? ואני חושב שזה משהו שליווה אותנו, את השחקנים לאורך כל הדרך, ובשנים קודמות פשוט ידענו שמאיפה שהוא יבוא. מ-30 מטר באיזה טיל, מכדור ארוך, ממבצע אישי. פה אתה צריך, הרגשת העונה, תיזכר בשערים, לעבוד כל כך קשה, חוץ מאותם שתי רביעות, כל כך קשה כדי להוציא את הגול, או את הפנדל, או את לקרוא את עצמך בשביל זה. ואני חושב שזה הדברים שזרמו בשתי העונות הקודמות, וגולים שרצו, ואגב אני חייב להגיד, זה לא פרסונלי, זה לא ערן לוי הודיע סבא, ספציפית. והשנה נראה שזה כל כך לא הולך וכל כך קשה, אני מסכים שלא לא, לא היה מי או לא היה איך לעשות את הקאט הזה, ולהגיד עצור מתחילים מחדש, כאילו בפגרה שם קצת רימינו את עצמנו עם הניצחון על הפועל רעננה ויוצאים יוצאים טוב, ואז הפועל חיפה היה לנו אחרי הפגרה עם האדומים ו...
שמה לא צריך ללכת רחוק, כן? מכבי נתניה כבשה עונה 23 שערים ב-25 משחקים
והבקענו שער שדה אחד בחמישה האחרונים.
אם זה לא צועק בעיה, אז אני לא יודע מה צועק בעיה.
חמישה משחקים שכולם היו קריטיים, שצריכים את הניצחון בהם, להבקיע שער אחד, ב-450 דקות.
מתי עשינו גול מקרן? שאל לך את דודי טירם, בגלל זה אני אומר, זה לא ערן עודי הסבא, זה לא הכל עליהם. מתי היה לך גול מקרן? דודי טירם איזה חמישה משחקים, נגד מכבי תל אביב, וקרנות...
שתיים לדעתי, לא... לא יודע, אבל עדיין, בסדר, כן, יש שחקנים אחרים שיכולים לשים את הגול בראש.
טים ולא יודע, משהו העונה נתקע בעיניי בעיקר בלשים את הכדור ברשת, ומשם כל השאר, עוד פניקה, עוד לחץ, פחות אמונה, היית חוטף אחד, היית יודע שתיתן שלושה, זה באמת לא הייתה בעיה.
אגב, דיברת על, בעצם אמרת לי, שחקנים שרוצים, כולם רוצים, השאלה אם אתה, איך אתה רוצה? ונגעת כאן בנקודה חשובה לדעתי. דודי עונה שעברה, כששיחק, ראית גם בשפת גוף שלו ובאנרגיות שלו, בנם היה בטירוף. והיה לך את ברנקו, שזה עוד אחד שמכניס אנרגיות. והשנה השחקנים כאלה, למשל, הם לא חלק מהקבוצה.
אבל אולי זה קצת, אתה יודע, יש פה דיון של איכות מול, נקרא לזה פייטריות. אני חושב שצריך את השילוב, אני לא חושב שהשנה שעברה, גם אם אני אסתכל על ברנקו לצורך העניין, שהיה בלם מעולה, אבל הוא לא בלם לנוע איתו קדימה. קבוצה שרוצה, נניח, לתקוף או לבנות את המשחק של ברנקו, הוא לא הבן אדם, עם כל האהבה אליו, ואני ממש אוהב אותו בתור שחקן.
מסכים איתך, אבל בוא ניקח לדוגמה את הנושא של דולב אזולאי. בלשון המעטה,
אז בוא נדבר בכלל רגע.
הוא לא טוב יותר מדודי טירם, אני לא יודע מה עבר שם בין הצוות המקצועי לבין דודי, שהפסיקו לספור אותו באיזשהו שלב בסוף העונה שעברה, ולתלות את התקוות בדולב.
אבל מבחינה
התקפית דודי תרם ודולב עבר שם משהו, נכון, עבר שם משהו, כי דולב גם מגיע בהתקפה למצבים שדודי היה מגיע, אבל רק הוא לא יודע לעשות, מה לעשות מול השאר. אני חושב שהוא לא מספיק אחראי בהגנה, וגם בתחילת העונה כשדברים הלכו טוב זה היה גם קצת מקרי לדעתי, וככל שהשנה התקדמה ובמשחקים האחרונים רואים את זה, הוא לא בלם מספיק טוב לליגת העל במכבי נתניה לטעמי, ואני אמרתי את זה הרבה מאוד זמן, וחשבו שיש לי איזה משהו נגדו או משהו, אין לי כלום נגדו, אני לא מכיר אותו. אבל דודי עדיף עליו, אני מעדיף שחקן בית, אם הם פחות או יותר באותה רמה, כי דודי גם עדיף, גם התקפית הוא עדיף. ואני okay, מעדיף שחקן שלי שיתאה מאשר דולב.
אין ספק ש... אתה יודע, נקודה לגיטימית, וגם דולב הוא שחקן שלנו בסופו של יום, ברגע שהוא במועדון. ואני חושב שדולב פה, בגלל שדולב צעיר, והוא עדיין לא הגיע לתקרה שלו, ודודי הגיע לתקרה שלו, כרגע, וזה מה יש, זה למה דולב פה נניח ודודי פה, יכול להיות שעבר עוד משהו בין אישי, אבל שנסתכל פרמטרים אחד אחד, אין ספק שדולב כרגע לא טוב מדודי. אבל דולב בין 21 או 22, ודודי כבר באמצע קריירה.
אני מסכים, זה קצת כמו להביא את קניקובסקי ולא לשים בוכתיה לחנן ממן נגיד. אתה אומר, אוקיי, הוא התגלח עליי קצת. אבל בעמדת הבלם ובעונה כזאת שהכל נכנס לסחרור, אתה משלם על זה, לא להתגלח קצת, זה...
מסכים, דרך אגב, ההתגלחות הזאת ראינו אותה בקריית שמונה גם על קרם. נכון, כאילו, אתה יודע, כל השחקנים הצעירים פה, ואני ראשון שיגיד שהמשחק פה מזוויע, כן? שחוליית ההגנה שלנו, במיוחד של דולב, ששתי גולים היו עליו.
הוא טועה בכל משחק, רק שהפעם זה גם נגמר בגולים.
נכון, נכון, ויכול להיות שבקבוצה שרצה טיפה יותר טוב, וביטחון שטיפה יותר גדול, אז יש כן את המקום לשלב את הצעירים האלה, וזה לכאורה מה שהיה אמור להיבנות פה בתחילת העונה, שעשו הנפיק של הסגל, אז הייתה אמורה להיות פה קבוצה שיותר נוח לשלב בצעירים, והוא גם לא אמור להיות בלם פותח.
זה גם הסיטואציה שנקלטה, אבל כשאתה משחרר טיפה בהגנה, בסוף אתה נמצא עם מישהו שקרם מתגלח, ודולב אזולאי מתגלח, ושחוביץ' זה פתרון שהבאת עכשיו, הוא אחלה, אבל זה גם הכל כאילו בנוי משברים.
אני איתך.
כשיש לך התקפה שאתה סומך עליה, אז אין בעיה, אבל כשכל המשחק בנוי על לא לחטוף גול, כשמראש אתה אומר וזה לגיטימי, תראה, זה לא לבוא ולהגיד, אתה בהרכב, אני יודע שנוכל אותה בגללך. לא,
לא, עזוב, זה גניבה דעת גם להגיד שזה עכשיו לקדם את הצעירים. זה בסדר, זה חלק מהאג'נדה, זה לא האג'נדה, בוא נגיד ככה.
לא, זה גם היה לקדם אותם, אתה יודע, לשים אותם בסגל, לא לבנות עליהם, אף אחד, אני לא חושב שמישהו ראה את עצמו במשחק על פלייאוף עליון עם קרם ועם דולב פותחים בנקר בהרכב. ברור שזו סיטואציה שנקלענו אליה. ואז זה לוקח אותך שוב אחורה לשאלת הרכש ו...
פציעות, מחלה, אני יודע מה, אימא אוי בחיי המשחק, הרבה, אתה יודע, הרבה אימים.
קשה, קשה.
בוא נדבר באמת על המשחק של חוליית ההגנה, מה שהיה שם. ראינו, אנחנו תכלס דיברנו על זה שמכבי נתניה לא כובשת, אבל שמה שתי גולים. זה גם יותר ממה שאנחנו עושים פר משחק.
גול שדה גם.
גול שדה, הנה ניר, אתה שם לך. והאמת, היה נראה ש... כאילו שוב, אני חוזר רגע לקטע המנטלי, אבל נראה שההגנה לא מאמינה בעצמה, ואז כאילו זה יוצר מצבים כאלה, אם אני מסתכל על הגול העצמי, או כל מיני טעויות מנטליות במהלך המשחק, אז גם המהלך שהוביל לגול השני של, של הגול השני שקריית שמונה, בעצם הגול של דולב, זה ההרחקה המוזרה שלו, ואז אנחנו סוגרים מעגל עם קרם ששובר נבדל, ואז אנחנו חוזרים לגול הראשון של קרם שאז היה לגמרי.
חייב להגיד לך שבגול השני...
אז אתה אומר מה קורה?
גול השני... אתה מסתכל טיפה אחורה במהלך, ואתה רואה את עדן קרצב לוקח את הכדור 30 מטר מהשאר שלו לדעתי. לא יודע אם להאשים את השר השחקנים, את הבור של אלמוג שם, אבל לוקח את הכדור, מסתובב, מתחיל להתקדם, ועוד ועוד, וניצר לו איזה מסדרון, הוא מסר את הכדור לדעתי 20-25 מטר מהשאר שלנו. כלומר, כמעט לא רחבה לרחבה, אבל שליש-שליש, הוא רץ אותו לבד, ומסר את הכדור שם לבן לולו, דמי. הוציא רוחב, וחצי שנייה לפני, אותי יותר מטריד במובן ההגנתי, ולא במרכז, הקטע עם קרם, שקודם כל ראינו את זה במהלך העונה, כמה פעמים שהוא מאחר, אבל שוב, זה ניסיון. פה יש גם ויקי שהנגד באר שבע, המגן, אנחנו כאילו מאבדים כדור, ומהר מאוד מגיע, המגן, אתה רואה אותו, מגיע מהאגף באיחור. הוא מגיע אחרי שההתקפה כבר קורית בתוך הזה, הוא לא מספיק ליישר קו, ואז או שהוא שורף את הנבדל, או שהוא בא בפניקה ודוחף את הרגל. אותו דבר היה עם השוויון של בר שבע בגביע? לא זוכר ש...
אגב, מספיק להסתכל על, על מיקומי פעולות של קריית שמונה, ולראות שרובם מגיעים ממרכז הרחבה.
זה אחרי, שוב, עוד פעם...
זה לא בהכרח הבלמים, כי הבלמים זזים תוך כדי משחק, ו... אבל כן.
דווקא
הבלמים... מיקומים נוחים.
דווקא הם מחכים בתוך הרחבה, זה השאלה היא איך הגיעו עד אליהם. אולי אמצע חלש יותר. תשמע, זה באמת קשה להתנתק גם במשחק הזה מכל העונה, ואי אפשר לנתק את חוליית ההגנה מכל מה שקורה לפניה. ואני אומר שוב, אני מסתכל, נתלה בילנות גבוהים, אבל באמת שההגנה ממכבי תל אביב ועד הלחץ של ברצלונה, ההגנה מתחילה באמת בהתקפה. אני לא מדבר על ללחוץ על לרדוף אחרי מגנים וכאלה, אבל משהו בזה שהכדור אצלנו רוב הזמן מוחזק, מחילה, זה שהכדור אצלנו רוב הזמן מוחזק בין הבלם לניקו, לאלמוג ולימינה ושמאלה, ואנחנו פחות ופחות דומיננטיים, ואנחנו רואים את השאר פעם ב, זה משפיע. אתה גם לא יכול לעשות הגנה כל כך הרבה, בייחוד שהמאמנים שלך מתעקשים על משחק לחץ שמשאיר אותך חשוף הרבה פעמים.
ספציפית במשחק הזה באמת הלחץ לא היה.
זה משהו אחר.
כן, אבל גם אני חושב שגם בעשרה שחקנים, ואולי גם ראינו את זה מול הפועל חיפה שהמרכז היה פרוץ, אז אני לא בטוח שעשרה שחקנים זה הסיבה לזה שהמרכז היה פרוץ, אבל כן הייתי מצפה לסוג של, ראיתי שינוי פנימי, זאת אומרת ניקו ירד אחורה לעמדה של אלמוג, גבי טיפה צמצם אליו, אבל איכשהו היה חסר שם, לא יודע, היה עדיף אולי להוריד את חן לשם, או לעשות משהו אחר, וכן לנסות לסגור את הקרנבה שרד שם.
תשמע, הם באמת, קשה להתנתק, הם פשוט חיכו שהדבר הזה ייגמר, מרגע שהם חטפו את האדום, נפלו לרצפה, ולמרות העצירה של עמוס, אתה יודע, הורידו, העלתה אותה מ-0 ל-20, וזה לא הספיק, ואז בא גול שהוא לא סתם גול, הוא גול עצמי. אתה אומר, תשמע, עשה מבצע אישי, בעת לחיבור, יצאו למתפרצת, גול עצמי, אתה כאילו מסתכל לשמיים ואומר, ואתה יודע מה, זה גם לא מפתיע שהשני היה עצמי, לא כי יש פה איזה היגיון. מין, אני לא יודע, לא יודע איך לקרוא לזה, קרמה, מזל, הכל התהפך במשחק הזה, וזה היה באמת מדגם מייצג לעונה הזאת, וסטמפה אמיתית על זה שאנחנו פשוט לא אחת משש הקבוצות הכי טובות.
לגמרי, סיכמת את זה מאוד נכון. בוא נדבר קצת על אלמוג.
מאכזב מאוד, זה... באמת, אין הרבה מה להגיד פה. זה שחקן שמצפים ממנו לתת את מה שהוא יודע. עכשיו, בשבוע שעבר הייתי באיזושהי פגישה בגרמניה, לא משנה, ודיברו איתי שם על ישראל ועל כדורגל ישראלי, ושני חבר'ה שם דיברו איתי על אלמוג כהן, כמה שמאבוק שצריך בגרמניה. הם לא אוהדים של אינגולשטאט או של נירנברג, אבל אמרו, וואו, הוא באמת היה שחקן שהיה עליו דיבור פה בגרמניה. מה איתו עכשיו? מה הוא עושה? אמרתם, תראו, הוא חזר לקבוצה שלי, למכבי נתניה, והוא כבר עם שלושה אדומים השנה, ומאוד מוכזבים ממנו מהקטע הזה. ואז אמרו, מה? פה, בכל השנים הוא קיבל אדום או שניים. ואז אתה אומר עצמך, בגרמניה, אתה מקבל אדום או שניים, כשהוא היה פה בישראל לפני שהוא עזב, הוא גם היה מקבל הרבה צהובים מטופשים, אני גם זוכר הרחקה או שתיים די מיותרות שלו. ואתה אומר לעצמך, רגע, מה, הוא חזר לארץ ואמר, טוב, יאללה, חזרתי לשכונה, נעשה מה שבראש שלי. כי האחריות היא הדבר הראשון, כשהוא הגיע לפה, שוב, גילוי נאות, אני ואלמוג חברים, אנחנו מכירים אישית, גם אם הוא ישמע את זה, זה דברים שהוא יודע אותם בעצמו, אני לא מחדש לו כלום. הביאו אותו לכאן, לא בגלל שהוא היום הקשר הכי טוב באירופה, או הביאו אותו קודם כל, בגלל מה שהוא מייצג, הניסיון שלו, הבגרות שלו, כל כך הרבה דברים שהוא יכול לתת. אני אמרתי בתחילת השנה, הוא ישפר שחקנים לידו, שחקנים צעירים שיסתכלו ויגידו, וואו, יש לנו פה שחקן שעשר שנים היה בגרמניה, מה אני יכול ללמוד ממנו על התנהלות, על מקצועיות, על כושר גופני, על תזונה, על הרבה מאוד דברים. ופתאום מתחיל המשחק, ואיפה כל זה נמצא? ארבע הרחקות, יחי אלבן זור מתהפך בקברו, הוא רוצה לחזור בשביל לעקוף אותו. ונגיד אפשר להתווכח על הרחקה אחת מהן. הרחקה מול אשדוד, אני חושב, שהייתה ככה דרך עבר. אבל מעבר לזה, זה נראה כאילו הוא קצת מגיע שהוא חושב שהוא מעל הליגה. האדום שלו מול באר שבע, זה היה נראה לי מהצד כמו, אוקיי, יש לי צהוב, אבל אני אלמוג כהן, אני אעשה עבירות קטנות בלי סוף, ויסלחו לי. ובסוף לשופט שם נמאס, ונתן לו את הצהוב השני, ואלמוג היה נראה בהלם, אבל הוא עשה את שמונה עבירות במחצית הזאת. נכון, זה לא כדורסל, אתה לא יוצא בגלל שאתה צובר עבירות, אבל באיזשהו מקום הוא עשה שם כמה עבירות על הסף, על הסף, על הסף, שאם לא היו קוראים לו אלמוג כהן, הוא היה מקבל את הצהוב השני הרבה לפני כן.
מה שאומר שהוא צודק, השופט כן כיבד אותו, וכן נתן לו עוד גליץ' ועוד עזרה, כי אתה אלמוג כהן.
נכון,
אבל יש גם גבול כמה אפשר למשוך את זה.
בדיוק, אבל אני מצפה ממנו ששחקנים באמת מסתכלים עליו. שחקנים באים ואומרים, בוא'נה, הוא שיחק נגד דורטמונד, הוא שיחק נגד ביירן מינכן, נגד השחקנים הכי טובים בעולם, הוא היה שווה להם. כאילו, מסתכלים ואומרים, איך הוא מתנהג ככה? האדום שהוא קיבל נגד קריית שמונה, מייצג את כל העונה שלו עד עכשיו. הרי דקה חמישית, אם זה היה דקה 70, הייתי אומר בסדר, תעשה סוארז. אי אפשר לקבל פה גול עכשיו. מקסימום נקבל בפנדל, תאמר. דקה חמישית?
דרך אגב, שחזור מדויק.
נכון.
גם העצירה.
אבל אם היינו מקבלים את הגול הזה, אולי היינו חוזרים ב-11 ל-11. יש לך עוד 85 דקות לשחק. אין שום סיבה לעשות דבר כזה, וזה היה נראה, זה היה נראה כאילו, מה זה כאילו? הוא לא חושב.
הוא לא חשב שם, אין ספק.
ועוד להתווכח עם השופט, אני לא יודע, זה כל כך, כל כך מאכזב. זהו, אין לי מה להגיד מעבר לפשוט מאכזב.
אותי זה טיפה עוד יותר מצער, כי ברמה המקצועית הוא כן נותן עונה טובה. ופה זה עוול, זה הולך לאיבוד, כי זה לא רלוונטי ברגע שאתה מקבל ארבעה אדומים. אבל הוא כן השחקן הזה, דיברת בן הזה, הוא בין הקשרים הטובים בליגה, אין פה ספק בכלל, אבל זה הכל, הכל הולך פייפן ברגע שאתה מקבל ארבעה אדומים.
תראה, הוא באמת, והוא גם אמר את זה ברנות, אחרי האדום של באר שבע, ששוב נפלו עליו, הוא אמר, אני מקצועית, יש לי עונה טובה. זה מגובה במספרים, בתיקולים, במאבקים, באמת, הוא מחזיק, גם דיברנו על זה שכל הקבוצה יוצאת ללחוץ, הוא האחרון שנשאר שם לחתוך את ההתקפות האלה, והוא עושה את זה הרבה, וגליצ'ים נקיים, שאתה לא מבין איך הוא הצליח להיכנס בין הרגליים של השחקן, לקחת את הכדור ולא לגעת בו. מעולה. אבל, ואחרי באר שבע אמרנו באמת, אני לפחות אמרתי, הוא רוצה והוא מתאמץ, ומתוך שמונה גליצ'ים כאלה, אז אחד צהוב, ופה זה היה באמת, ניר כנראה צודק, אין איך להסביר את זה אחרת, זה חוסר אחריות, וזה כואב להגיד את זה על הבן אדם שבאמת אכפת לו, והוכיח שאכפת לו יותר מכולם מהמועדון הזה, והוא מוכן לעשות הכל, זה אפילו, הוא לא יכול לזכות פה בתירוץ של האובר מוטיבציה, או רצה יותר מדי, זה היה פשוט, בדקה חמישית, שטות, לא הייתי חם במשחק, אז עשיתי טעות, ולא רצינו יותר מדי, זה היה, קשה להגיד, אבל זה פשוט חוסר אחריות, זה התנהגות של, אתה יודע מה, אפילו ילד מהנוער לא היה מיז לעשות שטות כזאת.
יש קשר בין האדומים? או שזה משהו, כל משחק זה היה נקודתי ולא זה, ראיתם פה איזה תבנית?
כן, אני לחלוטין רואה פה תבנית, כי שחקן עם, שתי הרחקות שלו היו של צהוב שני. שחקן עם צהוב, אתה מצפה ממנו לאיזושהי אחריות. כלומר, ברור שתמיש את האפשרות של המאמנים גם להוציא, מול באר שבע, היו צריכים להוציא אותו לפני, ואני זוכר שאחר כך אמרו שהוא אמר להם, תשמחו עליי, אני לא אקבל. אם יש לך צהוב, אתה צריך להיזהר, והוא לא נזהר כשהוא עם צהוב. גם העבירה של הצהוב השני מול נס ציונה הייתה עבירה שהגיעה לו. כלומר, חוץ מהאדום נגד אשדוד שאפשר להתווכח, כל ההרחקות שלו היו הרחקות מוצדקות. וההרחקה מול קירת שמונה, כמו שברק אומר, זה לא... אתה יכול רק לבוא אליו בטענות, כי אין פה שום הצדקה בדקה חמישית לבצע דבר כזה. שום הצדקה.
אוקיי, אז אני אומר, אם זה שחקן שבגרמניה, ושקצב מהיר הרבה, קצב משחק הרבה יותר מהיר, לא מקבל בהם ארבעה אדומים בתקופה שלו שמה, מה התפספס?
זה מאוד פשוט. זה נקרא נפילת מתח. הוא לא הראשון ולא האחרון זה קורה לו. אתה מגיע, ככל שאתה יושב יותר גבוה, ככה זה יורד יותר נמוך. ככה נפילה יותר כואבת.
זה עכשיו, לא מה שהוא משדר, אני חייב להגיד. לא, הוא מאוד מרוצה שהוא פה.
מקצוען, הוא עושה את העבודה, הכל. יש משהו, זה לא יעזור. יש משהו בלבוא מ-10 עונות בונדסליג, מ-7 עונות פרמייר ליג, אני לא יודע מה. כל אחד והרביב, או כל אחד מאיפה שהגיע, לבוא לפה, לא יכול להיות אדם בעולם שעושה את המעבר הזה נקי. אז אחד מתוסכל, באחד זה יוצא בביתות או בהתנהלות אגואיסטית, אחד זה יוצא לו בחדר הלבשה, אצל אלמוג, ודני אמר, אלמוג הוא הבוס בחדר הלבשה, והוא עושה כל הדברים שניר אמר שמצפים ממנו לעשות, התנהלות מקצועית, וזה זה קורה מעולה בטוח, אבל כמו שציינת, הוא עולה למגרש, ושמה, לא, אתה יודע, זה לא מתאים, כי זה הכי לא האופי שלו, אבל שמה...
מקצועית זה כן קורה, המנהיגותית אולי וכל הדברים, זה לא קורה על המגרש. מסכים?
על המגרש, מקצועית, מחוץ למגרש, מנהיגות, כל הדברים שציפו ממנו.
לא, כי את המספרים עצמם, הוא נותן לאורך העונה. אני מבין, בפרמטרים שאתה מודד קשר אחורי, הוא קשר אחורי טוב.
לא, לא, אז לכן אני אומר, זה לא כמו איזה חלוץ שמגיע מאירופה, וחוזר לפה, ומתחיל לעשות תנועות ידיים, שלמה לא מוסרים לי, או הולך לבד, כי הוא הכי גדול, כי הוא בא משנג ג'ונג, או לדמה. זה לא המצב. באמת שהוא יודע לעשות הפרדה. אצלו, לדעתי, זה הנפילת, לא נפילת מתח, אפילו הפער הזה בא לידי ביטוי. ניר אמר, בתחושה שאני לא משחצנות, זה הרי הכי לא האיש. אני יודע יותר. עובדה, 10 שנים נתתי גליצ'ים ולא קיבלתי אדום אחד. לשחקנים הכי מהירים בעולם. אני יודע איך לעשות את זה, אני יודע יותר טוב. יכבדו. כאילו, אני לא יודע, לפחות בבחינת הצהובים, הוא כאילו קופה את כללי המשחק שלו, את ההבנה שלו, את הדברים, על המציאות. ולא, זה שחקנים אחרים, זה שופטים אחרים. אתה יודע, גם בגרמניה אתה מתקל שחקן, הוא יקום ויתקל אותך אחרי זה, אבל הוא לא יתגלגל שעה ויתפוס את הרגל וירוץ השופט להגיד לו ור. זה עולם אחר, ואני חושב שהוא לפחות בצהובים האלה, אני גם מאמין לו כשהוא אמר להם, תשמחו עליי, יהיה בסדר, שהוא תכנן שיסמחו עליו. והגליצ'ים באר שבע ראו גם שזה חצי החלקה על הדשא, אבל שוב, מה שהוא כנראה מתרגם 10 שנים בגרמניה, להפועל רעננה במושבה, סתם אני אומר, זה כנראה לא מתאים, האדפטציה הזאת לא עשתה, לפחות במובן הזה של משחק קשוח, של צהובים אדומים, קריית שמונה זה אקספשן, זה באמת חוסר אחריות.
אני חושב אגב, סליחה שאני זה, אני מסכים עם ברק שזו לגמרי נפילה איפשהו בראש. לפני 3 עונות בדיוק, בעונת 16-17, זו הייתה עונת השיא של אלמוג בגרמניה, הוא סיים בשקלול של יכולות, תיקולים, חילוצי כדור, מסירות מדויקות, הוא היה קשר מספר 7 בבונדסליגה, הוא הקדים את תיאגו לצורך העניין, הוא סיים עם 7 או 8 שערי ליגה, מתוכם 5 שערי שדה, נתונים שאם היינו מקבלים שחקן וקוראים לו יאנס, ולא אלמוג כהן, אומרים וואו, איך שחקן כזה הגיע לישראל, כלומר להגיע למצב שבו אתה, מבין לא יודע כמה קשרים שיש בגרמניה, אתה מדורג בטופ 10, זה להגיד, הוא עשה משהו בכדורגל, יש לו ניסיון, הוא הבקיע שערים גם מול דורטמונד, גם מול ביירן, גם מול, כאילו, בכל המקומות הכי גדולים בעולם, שאנשים רק חולמים להגיע בתור אוהד, הוא היה ושיחק, משה ברק עובר, פתאום אתה מגיע לאיזה משחק כזה במושבה, עם 500 צופים ומלובני משדר, ואתה אומר, איפה אני עכשיו הוציא את האנרגיות האלה לדבר הזה, אבל כמו שדניאל אומר לעומת זאת, הוא כן נמצא שם, הוא כן מוביל בחילוצים, הוא כן מוביל בתיקולים,
אני לא חושב שזהו. האלה,
אבל באיזשהו מקום לפעמים, קצת עולה לו והוא אומר, אני, כל הליגה הזאת היא קצת מתחת למה שאני רגיל, ואיפשהו זה בא לו בצורה מתסכלת, אני לא יודע, אני לא פסיכולוג, אני לא יודע למה להסביר.
יכול להיות, זה יכול להיות, לפחות זה היה נראה שכאילו, הוא כן עשה את הסוויץ' הזה בראש, והוא יודע לאן הוא הגיע, והוא ביטא איזה מספר פעמים בתחילת שנה, יכול להיות שזה נובע מזה, זה סברה מעניינת, אנחנו לא מכירים, אתה יודע, אנחנו לא באמת יודעים ממה זה קרה, אבל לא יודע, לפחות זה היה נראה, שפה זה לא יקרה. הסוויץ' הזה בין, אתה יודע, המעבר בין אירופה לליגה שלנו.
אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות סרט שבו מישהו מגיע מקריירה כזאת מפוררת, וגם פחות מזה, לפה, וזה עובר חלק. משהו יתפקשש בדרך, וצריך להגיד, אתה מדגיש את זה כל הזמן, וזה נכון, מקצועית זה עובד, אישיותית זה עובד, משהו בהתאמה בעיניי, אתה רואה, הוא נכנס בשחקן, הוא מתקל את הכדור, ומסמן לו קום קום, לא בקטע של די אל זאת אומרת, מה זה היה פאול? הוא היה מורגל בסטנדרטים מסוימים, וזה, אני חושב שזה מפתיע אותו. על זה צהוב, זה לא ההצגות האלה של מה נגעתי בכדור. באמת יש מקרים שבהם הוא מסתכל על זה והוא לא מבין מאיפה זה בא.
כן. הוא אמר לי שבאימונים באינגולשטאט היה תיקולים הרבה יותר חזקים מאשר במשחקים לפעמים. כלומר, באים לאימון, סליחה, מתקלים אחד את השני, תמיד עם מגיני עצם, לא כמו אצלנו שבאימון לא שמים מגינים. אומר לי, שם אתה בא לאימון, אנשים עושים טאקלים אחד על השני, וגליצ'ים ופירוקים.
אני אומר, זה יכול להיות הסיבה אם באמת הכל היה על תיקולים, אבל האדום שראינו בקריית שמונה זה איבוד השתונות.
אני מפריד אותו, אני מפריד את האדום בקריית שמונה, האדום בקריית שמונה הוא חוסר אחריות נטו. ברור, אין פה...
בואו נתקדם טיפה הלאה, ונראה לי שמשחקנים בולטים במשחק הזה אפשר להזכיר רק את דני עמוס, מעבר לזה זה...
דני ההומו.
דיברנו על זה שכבר לא באמת הגיע לנו לפלייאוף, להיות בפלייאוף העליון, מתוך סך קבוצות הליגה, ועכשיו אנחנו באמת סופית בפלייאוף התחתון, איך זה הולך לראות?
קודם כל, אנחנו לא סופים בפלייאוף התחתון, כי הפועל תל אביב יכולה להתפרע היום ולקבל הורדת נקודות.
בני יהודה יכולה לעבור לערך במושבה ולוותר על הפלייאוף העליון, ואז אם ננצח את מכבי בשלושה שערים, אנחנו שם.
זה חבל, דרך אגב, כי אם היינו מנצחים את קריית שמונה, היינו ממשיכים בלהיות כמו עדי נבחרת ישראל. דיברתי את זה שבוע שעבר, שאתה עושה את המיקרו חישובים האלה, ואתה נקודה בלטביה, 2 וזה, פה, שם וזה, ועלינו. כזה.
אז בתשובה לשאלתך הקודמת, אני חושב שעכשיו צריך לעשות את המיקרו חישובים האלה על מה שקורה מאחורינו. אפשר להגיד בצורה גסה, לרדת ליגה לא נרד, אבל אנחנו 2 משחקים בתוך הפלייאוף, מכבי ועוד 2 בלי אלמוג, ובאמת שזו הצרה הקטנה, שחקנים כבר מה שנקרא בים, הבעלים, אתה לא יודע אם נשאר או לא, לאור זאת, אתה גם לא יודע אם הסגל המקצועי, מצבת המקצועי, נשאר או לא. יש פעמים שאתה אומר, שחקנים משחקים על חוזה, משחקים על העונה הבאה. אני ממש ממש דואג ממה שהולך להיות, וכמובן שאתה שוב, סטייל קריית שמונה, אמרת את זה קודם, אנחנו באים לשחק על הבונוס או על הצ'ופר, והם באים להילחם על החיים שלהם. יש פה לפחות 3-4 קבוצות שיפגשו אותנו, שוב, למעט השתיים שלא יעלו מבין חדרה, הפועל חיפה, תל אביב ובני יהודה, שתיים האלה שזה גם יהיו משחקים חסרי ערך, הארבע שמתחת, זה יהיה מלחמה שאנחנו כנראה נפסיד בה.
אני איתך, איך אנחנו שומרים על פוקוס עכשיו, שחקנים, איך שומרים שחקנים בעניין? איך לא נקלעים עכשיו לאיזה רצף הפסדים שמזעזע פה את המערכת בצורה הרבה יותר קשה?
אז אני הייתי מחלק את זה לכמה חלקים. נתחיל מהסוף. אנחנו לא נרד ליגה השנה. אנחנו קבוצה מספיק טובה כדי להיות בליגה הזאת. אולי לא בפלייאוף העליון, אבל אנחנו לא קבוצה של ירידת ליגה. אני לא אומר את זה בשאננות, אני אומר את זה, פשוט זה לא יקרה, גם מבחינה מתמטית.
מתמטית, כן.
אני לא חושב שנס ציונה ורעננה הולכות לצבור עכשיו 14 נקודות כל אחת. יאבדו הרבה נקודות, אחת מול השנייה, וגם המועדונים שמתחתנו. עכשיו, אני מסתכל על זה ואומר, יש לנו כרגע הזדמנות, כלומר, בכל משבר אתה גם יכול לזהות את ההזדמנות שבו. אנחנו עכשיו בסוף פברואר, יש לך 5 חודשים עד לתחילת גביע הטוטו של 2021. אפשר להסתכל ולהגיד, טוב, בוא נחשוב מה עושים לקראת העונה הבאה. אם יש שחקנים שאנחנו רוצים שישארו פה, בוא ניתן להם לשחק. שחקנים שלא, שיתחילו לחפש קבוצה, ולחשוב את מי רוצים להביא.
עכשיו, קח את זה אבל אחורה. מי חושב על זה?
בדיוק.
אייל סגל, ניב, סלובו.
לכן אני אומר, הבעיה היא שאין לך באמת, כמו שברק אומר, אתה לא יודע מי הולך, קודם כל להיות בראש המערכת, אתה לא יודע מי הולך להיות בצוות המקצועי, מכאן הנגזרת, שאתה גם לא יודע מי יכין ומי יתכנן את העונה. כלומר, יש כרגע הזדמנות של 5 חודשים של, שאפשר לעשות כאן משהו יפה ולהגיד, אוקיי, הייתה עונה פחות טובה, נשים ככה את הראש מתחת לגל, נעבור את זה ונחזור עונה הבאה פרש. בעיניי, מעבר לעובדה שאני לא יודע אם אייל יהיה או לא יהיה, הייתי מאוד רוצה שלמועדון הזה יהיה מנהל מקצועי, שזה לא קיים היום. יש את ניב שעושה עבודה טובה מאוד, אבל בקטע אדמיניסטרטיבי. יש את אייל, שכרגע בכל אופן, שהוא ראש המערכת. אבל הייתי רוצה שיהיה איזושהי דמות באמצע. דמות שממנה את המאמן, שאחראית. כי היום שי וסלובו הם אוטוריטה, שלדעתי צריכים להחליט. אם הם נשארים לעונה הבאה, אחלה, תגידו להם את זה מעכשיו. כל רעשי הרקע שיעלמו, גם השחקנים שידעו שבחודשים הקרובים, חבר'ה, אתם צריכים לשחק כדי להראות לצמד הזה שמגיע לכם להיות פה לעונה הבאה, ומי שלא, אז לא יהיה פה. אבל אם אתם חושבים באיזשהו מקום שהם לא מתאימים, עכשיו תחתכו את זה. עכשיו תביאו לכאן מישהו כבר לעונה הבאה, כי חבל על הזמן הזה. כי אם בחודשים הקרובים אנחנו לא נפיק את הלקחים, אז גם עשינו עונה גרועה וגם בזבזנו את הזמן שהיה לנו כדי להאריך לתות שאחריה.
אני רוצה רגע לייצג פה את הצד השני של הדיון הזה. א', יכול להיות שלפטר אותם עכשיו, כל עוד לא הבטחנו עדיין את ההישארות, גם באופן תיאורטי, זה לא הדבר הכי חם לעשות. אז בואו קודם כל נוודא שאנחנו בליגה, אי אפשר לדעת מה קורה גם בשבעה משחקים, יש עדיין סיכוי מתמטי, אז יש. אז בואו, קודם כל בואו נסיים את זה, לא הייתי הולך ישר להסתכל קדימה. דבר שני, לגבי מנהל מקצועי. אין ספק שזה, נקרא לזה, מבנה מעניין, אבל אנחנו רואים שהוא לא בהכרח קורה גם בכל המקומות, וגם במקומות שהוא קרה בהם, הוא לא בהכרח קורה עכשיו. אם אני מסתכל על הקבוצה שמובילה את החדשנות הניהולית בליגה, זה מכבי תל אביב, ובמכבי תל אביב, המודל הזה כבר לא קיים. היה קיים עם ג'ורדי, היום הוא כבר לא קיים. ואם נסתכל אפילו על ניסיונות כושלים בנושא הזה, אז אפשר ללכת צפונה ולהסתכל על מכבי חיפה, שהביאו לפה 2 מנהלים מקצועיים שונים, ובסופו של היום, היום הם כבר לא עובדים בשיטה הזאת. לא בהכרח הדבר הזה יתאים פה. אני חושב שאם סלובו ושי באמת נשארים, ואין לי מושג מה התוכניות שלהם, נראה לי שההיררכיה של המערכת בנויה בצורה כזאת, שסלובו הוא ראש הענף המקצועי, לכאורה מה שמנהל מקצועי אמור לעשות. אז אני לא באמת יודע איך זה מתחלק לביץ ובייץ בפנים, אבל אני לא בטוח שהמודל הזה של מנהל מקצועי יהיה בהכרח הדבר הנכון. אני כן אוהב תכנון קדימה.
נכון, רק שאין לך כרגע את מי שיהיה אחראי על אותו תכנון.
אני חושב שאם באמת אייל בוחר לעזוב, זה עניין שלא אוהב את הקבוצה ורוצה שהיא תתקדם, ושהבנייה הזאת שה3 שנים האלה לא ילכו לפח בגלל איזה עונה אחת לא טובה, שבאמת בסך הכל מדובר בספורט, קורה, אפשר להמשיך, התפקיד שלו, בין אם הוא יעביר את זכויות הניהול או לא יעביר אותם, זה עכשיו לקבל את ההחלטות או לתת למישהו שיקבל את ההחלטות, אם לא בפברואר אז באפריל, וכן להחליט וכן לזכור את הדברים האלה עכשיו. גם דראפיץ' וברדה, אתה יודע, יש להם את העניינים שלהם, יכול להיות שהם מרגישים מיצוי, שלוש שנים, הצעות אחרות, הנושא הזה צריך לעלות על השולחן, כאילו...
זה ספקולציה, השאלה אם באמת זה התחושה שלהם, או של המערכת מהם, אני, שתי צדדים יש פה לעניין הזה, מי רוצה לסיים, אם בכלל, ואם בכלל מישהו רוצה לסיים את ההתקשרות הזאת, אז מי מהם?
אם מייל סגל לא היה אומר את מה שהוא אומר, ולא היה מצהיר שהוא מעוניין לסיים את העונה הזאת, זה לא היה עולה על השולחן. אבל מרגע שהוא כבר לא שם, הרי סיפר ברדה שהציעו לו עם בני יהודה, הוא הפנה אותם לבוס, יאל אמר לא, תודה רבה, שלום. מרגע שהדבר הזה, שיאל לא נמצא.
גם אז היה לנו על מה לשחק, עכשיו אנחנו בפוזיציה אחרת.
זה גם מייל וגם הסיטואציה הזאת, וזה, אני לא חושב שזה ספקולציה, זה בהכרח עולה על השולחן של כל אחד מהצדדים, כל אחד מהאינטרסים שלו. ואני חושב שמי שאוהב את מכבי נתניה ורוצה שהיא תצליח ולקדם או להמשיך את התהליך הזה, שלוש שנים וקפיצה קטנה, אפשר להמשיך לטפס, אתה יודע, כמו זה זיגזג של מניה שתקנה קצת, צריך כמה שיותר מהר להחליט מי הצוות המקצועי, או להחליט שהנושא הזה הוא לא רלוונטי לדיון והצוות המקצועי מסיים את החוזה שלו.
אין ספק שיאל יעשה, או יאל או ניב, מי שעכשיו ייקח את המושכות, מה שנקרא, או שמי שמשאיר אצלו את המושכות, שידע לתת תשובות, אני חושב שזה באמת יעשה טוב למערכת, כי כמו שאמרתי, יש המון סימני שאלה.
לדעתי, כן יחכו להבטחת הישארות בצורה מתמטית, ואז יעשו את ה... ייצאו באי אלו הצהרות לגבי העונה הבאה, אבל זה כלפי חוץ. מבפנים, ולא לציטוט, אני בטוח שכרגע כבר חושבים על הדברים האלה, אבל כמו שדניאל אמר, לדעתי, פשוט יחכו כדי לא לפגוע ולהגיד דברים שעלולים יהיו לחזור אליהם כבומרנג, לא יגידו כל מיני דברים כדי שלפגוע בהבטחת ההישארות באופן מוחלט.
בגלל זה אני גם חושב שזה קצת מיותר עכשיו, הקריאות האלה של סלובו תתפטר או כל דבר אחר. יש צוות נורא אחראי במכבי נתניה בסופו של יום, אני מדבר על צוות הניהולי, אני סמוך ובטוח שהוא יקבל את ההחלטות הנכונות.
הם היו מיותרות בתחילת העונה, הם היו מיותרות באמצע העונה, והם בוודאי מיותרות עכשיו. אני חושב, אבל שוב, שאם אמרנו, כאן נבחן מועדון, בונים משהו חדש, מועדון בריא, מועדון שעומד על הרגליים, עם תשתית, אם היה לו בלי מועדון שמסתכל קדימה, אז זו ההחלטה לכאן או לכאן. זה היה המבחן, אם זה מועדון בריא, או שאנחנו נהננו שלוש שנים, זה היה אפיזודה חולפת. עכשיו מתחילים להיכנס לסחרור, לגלגל הזה של המאמנים.
הדעה שלי פה היא, עם עצמי, גם היא קצת, אני חלוק בדעותיי. אני אגיד למה.
קוראים לזה פיצול אישיות.
לגמרי. אני מצד אחד אני בא ואומר, אוקיי, הצוות נכשל, וביותר מפרמטר אחד השנה. מצד שני, אני מסתכל גם לתמונה יותר כללית, כמו שברק אומר, מה זה מעיד עלינו כמועדון? בעונה הראשונה הם הצליחו, בעונה השנייה הם הצליחו, ובעונה השלישית הם הצליחו יותר. בעונה הרביעית הם נכשלו. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, הרי בסופו של דבר אנחנו לא עוסקים פה בחיי אדם, זה לא הסקת מסקנות מאיזשהו מבצע צבאי כושל ומשפחות שקולות חלילה. עונה לא טובה של מכבי נתניה בכדורגל, כולנו נשרוד את זה. ואם המועדון נשאר בליגה, ואנחנו מדברים על זה, הוא יישאר הרי, אז לא קרה אסון גדול. ואפשר לבוא ולהגיד, אבל כמו שאמרתי, אפשר גם לצאת בהצהרה ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, שי וסלובו נשארים פה לעונה חמישית, כי אנחנו כמועדון באים ואומרים, אנחנו מסכימים שמדי פעם גם יהיו כישלונות, וזה גם חוזק של מועדון, וזה גם מעביר מסר גם לשחקנים, וגם למאמנים עתידיים, שידעו שהם לא מגיעים פה לסיר לחץ. דיברתי קודם על קירת שמונה, שהיא מאמן עושה שני משחקים לא טובים, אז איזי כבר מוחק אותו
מהחיוג
המהיר.
יותר מסיר לחץ. זה אומר שיש פה דרך, שיש פה בנייה, שרואים קדימה מלבד שנה מוצלחת או לא שנה מוצלחת.
בדיוק, אבל אמרתי שאני חלוק בדעותיי. יכול להיות שהכישלון של שי וסלובו השנה, הוא כל כך גדול, שהוא הרבה מעבר לאיך שאנחנו נראים על המגרש. אני לא חי את המועדון, אני לא יודע מה קורה בפנים, אבל השנה, בניגוד לשנים קודמות, הרבה דברים שקודם לא היו, פתאום עולים לפני השטח. זה בחירת הזרים, זה שחקנים שלפעמים נראים שיש להם יותר חשק או פחות חשק, זה חוסר היציבות, שאני זוכר שאמרתי לפני כמה תוכניות פה, שזה קצת כמו כדורגל של ימי שישי. אתה עושה כוחות תחילת היום, אתה לא יודע את מי תקבל. לפעמים אתה יכול לתת רביעה, לפעמים אתה מקבל רביעה. לפעמים זה 0-0 בלי מצבים, ולפעמים אתה יושב על הקבוצה השנייה ולא כובש. חוסר היציבות, בחירת זרים כושלת, שחרור של שחקנים, הכל היה נראה כאילו אין חשיבה. קצת אובדן שליטה. ואלה דברים שיותר קשים לי מאשר כישלון על הדשא, כי הם גם כן מעידים על דרך. ויכול להיות שצוות המאמנים הספציפי הזה יגיע לתקרת הזכוכית שלו ולמיצוי. אבל גם את זה צריך לדבר, לעבד את זה בעין, כי באלף כבר איבדנו את זה מזמן, ולחשוב מה עושים עם זה הלאה. אבל שוב, כמועדון הייתי שמח לכאן ולכאן שיעשו את זה. הנטייה שלי היא כן לבוא ולהגיד, קחו עוד שנה, ולשדר איזשהו מסר בריא כזה.
מסכים, אני חושב שהגורמים שציינת, זה באמת הגורמים שבסופו של יום צריכים להכריע פה. אם יש את האובדן שליטה הזה מאחורי הקלעים או לא, כי לפעמים אנחנו, בגלל שאנחנו לא שם ב-day to day, ביום יום, מה שנקרא, אנחנו לא באמת רואים מה קורה. אז אתה יודע, אתה שומע חצאי דברים בתקשורת, או הנה, השבוע נניח פשחצקי פרסם, שבוע שער פרסם, פשחצקי פרסם משהו, וכולנו חשבנו שזה נראה, והנה, בא אייל ואמר, שטות בפיתה. בסדר, אז אני אומר, אתה יודע, אנחנו ניזונים בסופו של דבר בחצאי דברים שאנחנו מייצרים מהם מציאות. יש שם את ניב, יש שם את אייל, הם יודעים מול מי הם מתנהלים ביום יום, הם יודעים מי איבד שליטה, לא איבד שליטה וכיוצא בזה. ובגלל שאני סומך עליהם, אז אני סמוך ובטוח שגם ההחלטה המקצועית הנכונה תתקבל, לכאן או לכאן.
הסיטואציה שנקלענו אליה עם הפלייאוף תחתון הזה, שבו אי אפשר לרדת ליגה, או לפחות תיאורטית, מעשית, סליחה. פשוט אומר שיש לנו עכשיו חודשיים שבהם כדאי לא לגרור את הדבר הזה, כי אתה כאילו אתה מזיז את הווילון מאחורי כל הבלגן שמאחורה ולאט לאט וזה יהיה עוד ידיעות של פשחצקי ועוד פייסבוקים ועוד דברים כאלה שאתה לא רוצה שזה יקרה, ולכן כמה שחשוב כמה שיותר מהר לחתוך את זה, לא משנה מי ולא משנה לאיזה כיוון, כי חודשיים כאלה בוודאי מתווסף לזה כל מיני הפסדים בקש או בנס ציונה או טקוים באשדוד. עדיף לך לדעת מה קורה, כי כל תוצאה כזאת רק עושה יותר בלגן, גם בקהל, גם במערכת, ועדיף שדברים יהיו ברורים. חבל שזה, אתה יודע, אנחנו בפברואר, אבל כדאי לחתוך את זה, גם אם זה אומר עוד שלושה מחזורים, לחכות שהעסק יהיה תפור ונעול סופית.
כן, אני חושב שבהחלט תשובות יעזרו פה אולי קצת לטהר את האווירה ולהוריד כמה סימני שאלה. המשחק הבא, המשחק האחרון בליגה הסדירה?
לא, עזוב.
לא?
עזוב, בשביל מה? למה? אחרי כל זה אנחנו צריכים גם לקבל את המשחק הבא בליגה הסדירה.
אז במחזור הקרוב, מכבי נתניה פוגשת את מכבי תל אביב, במשחק שבעצם סוגר את הליגה הסדירה. כבר אמרנו שאין לנו על מה לשחק, מכבי תל אביב באים לפה עם הרבה מוטיבציה, במטרה להבטיח את מקומם הראשון גם בסוף הליגה הסדירה. מה אנחנו הולכים לראות על הדשא?
האוהד שבך אומר לך, תראה, זה באמת המשחק הכי מתאים. סוף העונה, אנחנו, אתה יודע, שנייה לפני שבא המאבטח וגורר אותנו החוצה מהמסיבה, יש לנו צ'אנס אחרון.
כן, יש לך פלייאוף תחתון.
המאבטח גורר אותך פשוט למסיבה של אלה שלא נכנסו למועדון, ושם יש חבר'ה עם סכינים. מסיבה פחות כיפית.
תפסו אותך במתחם של ה-VIP. ואתה אומר, אחרי הבומבה הזאת, ויאללה, ואתה מדמיין את השיחות בחדר הלבשה, ולהחזיר את הכבוד, ובשביל הקהל, אבל בסוף אתה מגיע, והמציאות היא כזו שהם קבוצה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מאורגנת. כן צריך להתייחס לזה מקצועית, שאלמוג לא יהיה שם.
וגם לא שבורה מנטלית.
בוודאי.
ויש להם את עומר אצילי שאוהב לשחק נגדנו.
מאוד אוהב ליוות לשער מולנו. אני חושב שבניגוד ל... טוב, אבל זה לא יקרה, אבל בניגוד לבדרך כלל, צריך לבוא פה בכוננות ספיגה, להוציא את אם זה יהיה 0-0, לא מתוך, באנו לשחק פתוח וללחוץ, והפחדנו אותם, 0-0 חדרתי, כי זה עלול להיגמר לא נעים.
זה מה שראינו במשחק הקודם בבלומפילד בעצם.
כן, אבל זה היה בפאזה אחרת, באנו לדעתי אחרי 3-4 ניצחונות לשם, במצב של ההתאוששות שאחרי הפגרה, חדרה, קש, ובאנו ושיחקנו, אמרתי גם קודם, שיחקנו טוב, שיחקנו פתוח, סיכנו, זה היה עוד בשלב שבו הימרו מי תהיה הקבוצה הראשונה שתכבוש, וזה באמת, אז זה נראה טוב. היום אני לא רואה איך אנחנו עושים את זה, בטח לא מתוך העמדה של לוחצים את מכבי משחקים פתוח, זה עלול להיגמר, אם אמרנו על מה הולך לקרות בהמשך הפלייאוף התחתון, לצאת מהמסיבה הזאת עם ביתה בתחת זה יהיה ממש לא נעים. אני חושב שצריך לבוא בכוננות ספיגה, להיות מתוכנתים, לדעת מול מי הם משחקים. זה משהו שהמאמנים שלנו לא עשו 3 שנים, הם באים ואומרים, אנחנו שחקים את המשחק שלנו, גם אם זה מול יובנטוס. משחקים את הלחץ, מנסים, יוצאים קדימה.
אני חושב שהסוויץ' הזה קרה, בגלל המשחק, כאילו, בגלל שראינו מה היה בבלומפילד בסיבוב הקודם, שיחקנו אחרת, לא שיחקנו במטרה להחזיק בכדור, לא שיחקנו במטרה לתקוף כל המשחק, לא לחצנו כל כך גבוה.
נגד מכבי, גם אם זאת המטרה שלך.
ואם אנחנו מסתכלים דרך אגב על המשחק של קריית שמונה מול מכבי, אז קריית שמונה עשו את זה יפה יחסית, כי הם 75 דקות לפחות, כן? צופפו ולחצו כאילו מקדימה.
אני חושב שזה מה שצריך לעשות. לבוא, לסגור, לצופף. אם אנחנו נגנוב את ה-1-0, לא אנחנו מהם. נגנוב רק 1-0, אז זה בסדר. מעבר לזה, זה באמת, אני לא זוכר, מאז המינוס 9, משחק שבו באתי במצב ואמרתי, באמת בוא נצא מפה במינימום נזק.
מפתחות למשחק?
שכחתי אותם באוטו.
אני רק רוצה להגיד שזה זה, זה, זה מסוג המשחקים ש... זה שאין עלינו לחץ, דווקא יכול לבוא לטובתנו. אבל גם אז, אם פתאום ניתן איזה משחק טוב, וכמו שברק אומר, נגיד נפסיד רק 1-0, או חלילה נוציא טקו.
או חלילה ננצח.
חלילה, יקרה המקרה. זה עלול אפילו לעצבן. מין משהו כזה של, אתם רואים, אנחנו יכולים כשאנחנו רוצים, אבל אנחנו לא באמת שמה. כי הלחץ על מכבי תל אביב.
משחק כזה סטייל בשבילנו, כזה מקום 3-4 במונדיאל. משחקים שאתה משחק סתם בשביל לשחק.
כן, כן, בדיוק, בדיוק.
צריך אבל להזכיר שאנחנו מדברים עכשיו ביום שני בצהריים, ובערב משחקים דרבי, שאם הפועל חוטפת רביעייה, או בטעות מנצחת את מכבי 1-0, ומצמצמת שם את הפער, הם יבואו במוד אחר, ועדיין, בכל סיטואציה שהם לא יבואו,
אני חושב שאנחנו... אין ספק שיחסי הכוחות ברורים למשחק הזה, אבל כדורגל כמו כדורגל, להחזיק אצבעות ונקווה לטוב. אז לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, תעשו שייר, תעשו לייק, ספרו לחבר שעדיין לא שמע, וכמובן, כמו תמיד, נשמח לשמוע את דעתכם על הפרק בתגובות. אז אני רוצה להגיד תודה לברק גרונדמן.
תודה רבה.
לניר רוזנטל.
תודה לכם.
לחמי בורדוביץ' על האירוח כאן באולפן סאונד 41 אשר באביחיל, אני דניאל יצחקי, ושיש שבוע מעולה.